טוב, שלום לכולם, שלום לכולם. ויהינו עם אדוני אלינו עלינו, מעשה ידינו קונה עלינו, ומעשה ידינו קוננו, בעזרת השם, כמדי יום שלישי, אנחנו נפגשים פה ב-12:15, לפרשת שבוע, אבל ברוך השם, בגלל שאנחנו בימים המיוחדים, המלך בשדה, מתקרב אלינו, באים הימים הנוראים, נכון, הימים הנשגבים, אם אפשר לחלק את זה גם כן, בסדר? בין האנשים. אתם יודעים, הימים הנוראים זה 10 ימי תשובה, נוראים מלשון נשגבים, נשגבים, עליונים, שני הימים הראשונים של ראש השנה, לאחר מכן יש לנו את 7 ימי המעשה, בין ראש השנה לבין יום הכיפורים. ראש השנה זה יום זיכרון תרועה, שבו אנחנו, הקדוש ברוך הוא, בודק האם ראוי לנו להישאר פה על כדור הארץ, האם אנחנו ממליכים אותו, בסדר? זה לא חשבון פרטי, לפעמים אנשים קצת מתבלבלים בזה, זה לא יום דין פרטי, זה יום דין כללי. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא, בודק האם הוא באמת ממליך אותי, אז יישאר על הכדור. אם לא, נחזלש את האירוע. לאחר מכן מגיעים אחרי היותי שייך לנבחרת מסוימת וממליך את הקדוש ברוך הוא עליי, אז מגיעים 7 ימי המעשה. לאחר מכן, בעזרת השם, מגיע יום כיפור, שאז באמת החשבון הפרטי, ואז גם בן אדם מתוודה 5 פעמים, 5 תפילות, יותר וידועים. אז הנושא שלנו היום זה נושא שקשור לכל מציאות, לכל בן אדם, בכל רגע בחיים, ובמיוחד בימים הללו. אנחנו נדבר על כוח הרצון, על בניית כוח הרצון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז בעזרת השם שהדברים שנאמר יהיו גם לעילוי נשמת חמותי היקרה ויקטוריה בת שמחה, שאתמול עברו 30 יום לפטירתה, הייתה באמת צדיקה מיוחד במינה. הוצאנו גם איזה ספרון, אני בלי נדר חלק מה שנשאר לי. זה לעילוי נשמתה, ובעזרת השם לחזרת החטופים, להצלחת החיילים, לתשועה ברוב יועץ של המנהיגים שלנו, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יחנון אותם בדעת ובהשכל, שיקבלו החלטות נכונות. אמן כי יהי רצון. טוב. כל אחד מאיתנו יש לו המון רצונות והמון שאיפות והמון חלומות, ואז הוא נכנס לשדה הקרב, כן, מגיע למציאות, ובעצם הוא רואה מולו סוג של הר. הר של רצונות. והוא מנסה להתחיל לממש אותם. ואז בגלל שלא תמיד הוא מצליח, אם אתם רוצים, יש לכם דפים, אתם שומעים? צדיקים. חם וייס, יש לכם פה דפים על התיבה אם אתם רוצים. שאני יש לי הרבה רצונות ואני רוצה לממש אותם ואני לא פורט אותם לפרטים, יש דפים על התיבה, בסדר? אולי אם אפשר שמישהו יהיה ערני וככה זה, בסדר? אמרי, אתה שולח אנשים לדפים? טוב. הבעיה המרכזית שיש לנו, מתי שיש לנו הרבה רצונות ולא תמיד אנחנו מצליחים, שמתגנב לתוכנו ייאוש, בסדר? אני מקבל בעצם, אני רואה הר מולי, כל כך הרבה דברים שאני רוצה, אני רוצה להיות גם אבא טוב, וגם חבר טוב, וגם בעל טוב בעזרת השם, תגידו אמן. וגם אדם שנאמן לאלוקיו, ונאמן לחבריו, הרבה הרבה, ואני רוצה לראות טוב, ולהיות רזה, להיות בכושר, כל החלומות שלי עכשיו אני אספר. ואז, מכיוון שלא תמיד אני מצליח להגשים את זה מהר, אז בעצם מתגנב לבן אדם ייאוש. אז הרב קוק כבר פותח כאן באיזושהי אמירה מדהימה. השיעור בנוי מ4 חלקים, מ4 שלבים, שבעזרת השם, אם אנחנו נפנים אותם לתוכנו, וגם נקבל אותם כמניואל, כסדר עבודה, איך לעבוד בעזרת השם כלבנת כוח הרצון, אנחנו מסודרים. בסדר? סיכמנו? אז בואו נתחיל לקרוא. אמרנו לפני עוד פעם הקדמה, שאני רוצה דבר מסוים, אני רוצה הרבה דברים, אני לא מרגיש שהם מתגשמים, אז בעצם אני מאוד מאוד נחלש, אני מתייאש, אני עצוב. ברגע שאני קוצר הצלחות, ברגע שאני שמח בדברים שאני כבשתי אותם, אז יש לי גם חשק לעשות עוד ועוד יותר, נכון? אני מאמין בעצמי, חוזר לי האמון בעצמי. תראו מה כתוב. פסקה מספר אחת. כשמרגיש האדם שרצונו הוא רפוי, צריך הוא להתאמץ לחזק בכל מיני אימוץ, כדי שיוכל להוציא אל הפועל כל דבר טוב שחוק טבעו מתאים לו. אופה, חידוש ראשון. בדרך כלל, שיש לי בעיה, חבל שאין לי פה לוח, אבל תדמו בעצמכם שיש לי פה לוח. נגיד שאני, וזה נכון, לא טוב באנגלית. ואז ההורים שלי אומרים, טוב, בסדר, מה נעשה עם הבן אדם? אנחנו רוצים שהוא יצא איזה ליטל פרופסור, יצא בן אדם משכיל. אז נזכור לו מורה לאנגלית. מושיבים אותי מול המורה לאנגלית. אומרת שמו, דבר כזה עוד לא ראיתי בחיים. הבן אדם לא יודע לצרף שתי אותיות. אומרים, טוב, אם זה לא הלך איתו, נביא מורה עוד יותר טוב. המורה של המורה. התואר שני. לא הולך גם איתו, מביאים תואר שלישי, פרופסור, מביאים את דיקן הפקולטה, לא יודע מה, של האנגלית באוניברסיטה הכי מוצלחת, ושום דבר לא מצליח. אז כמובן שגם אני חווה ייאוש, גם ההורים שלי חווים ייאוש, גם בזבזתי להם הרבה כסף, הכל הלך לריק ולבהלה. אז זה אפשרות אחת. כלומר, שיש לי בעיה, הפתרון נמצא מולה. ככה זה בדרך כלל. מציע הרב קוק, משהו אחר לגמרי. לכל הרצונות יש שורש אחד, בסדר? כמו עץ שיש לו שורשים, ויש לו הרבה ענפים והרבה פירות. אם אני אצליח לחדור לעומק הרצון, או לחילופין, לקחת ולממש את הרצון שלי במקום שאני טוב בו, אז אני אקצור הצלחה, ושאני אגיע למקום שעכשיו הייתה בו בעיה, ואיזה פלא, אני פתאום מצליח. למה? כי מה קרה לי? מה יש בי עכשיו? יש לי ביטחון, נכון? יש לי ביטחון, יש לי אמון בעצמי, יש לי שמחה. אני קצרתי הצלחה, ברור? דוגמה. סיפורים מהחיים. יש לי בן, ברוך השם, היום כבר נשוי. קוראים לו מתניה. הוא גר בצפון, חלק שכנים שלו, חלק שומעי לקחנו כרגע, שכנים שלו. והוא שהיה צעיר כמו הרבה אנשים, כמו אבא שלו, כמו עוד אנשים. הוא והספרים לא היו חברים. ואז הוא יושב מול הספר, קופצות לו האותיות, הוא רוצה לעשות דברים אחרים, מסתובב, הולך לפה, הולך לשם. אבל מה? כישרון למוזיקה היה לו. הגיע לבר מצווה, הבן שלי אומר, אבא, אני רוצה מתנה לבר מצווה. אמרתי לו, בבקשה, מה, בני, מה? עד חצי המלכות בתיאס. הוא אומר, אני רוצה בבקשה מערכת תופים. אמרתי לו, לא, אין בעיה, קיבלת. בוא ניסע לכלי זמר, נסענו לצ'ק פוסט, חנות של תופים, של כלי זמר, עוד תופים, כל הכלי הנגינה. עשיתי טעות חיי, נכנסתי לשם, המוכר אומר, תשמע, אצלנו לא מוכרים ככה סתם. תן לילד לגשת למערכת, הוא ינגן עליה, ונראה מה הכישורים שלו, עד איפה הוא יכול להגיע, ובעזרת השם. ואביו שמר את הדבר. טוב, ניגש הבן שלי למערכת הכי יקרה. יושב עליה, מתחיל לנגן, טה-טה-טה-טה-טה. אומר לי המוכר, תשמע, אופה, יש פה כישרון מיוחד במינו. אני חושב שאתה צריך לקנות את המערכת הזאת. אמרתי, טוב, כמה זה עולה? אני תכננתי 1,500, משהו, סוברו כזה, משהו. אמרתי, כמה זה עולה? הוא אומר לי, 4.5, זה עולה 5, נעשה את זה ב-4.5. אמרתי לו, מה? זה פי 3 ממה שתכננתי. הוא אומר, רגע, אתה רוצה שהבן שלך יוציא את הכישרונות לו לפועל? כן, בטח שאני רוצה, אבל תלך לקראתי, תעשה משהו. הוא אומר, לא, כבר הלכתי לקראתך. רואה לך 500 זהובים, תגיד תודה. תודה רבה. טוב, מה עושה רן בן משה? נזכרתי שיש לי אמא ברעננה, סבתא מזל. התקשרתי אליה, אמרתי, אמא, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך אתה? את זוכרת שלמתניה יש בר מצווה? כן, ודאי, שיש לכם שעה טובה. כן, כן, אמא, תודה רבה, תודה רבה. מה המספר כרטיס האשראי שלך? ואז אמא שחררה את מספר הכרטיס, וקנינו את המערכת הזאת. באתי יחד איתו הביתה, והרכבנו ביחד את המערכת. אבל אז מה עשינו? עשינו מה שכתוב כאן בפסקה. אמרתי לו, תקשיב מתניה, כמה זמן אתה רגיל לנגן על תופים? אומר, אבא, בדרך כלל 10 דקות. 15 דקות אני ממצה. אמרתי לו, קח 20 דקות. קח 22 דקות. מה עשיתי? מתחתי לו את מה? את כוח הרצון. אבל בניגוד לתפיסה שבדרך כלל עושים ונכשלים בה, עשיתי מה שכתוב כאן בפסקה. אם אני רוצה לחזק את כוח הרצון אצל בן אדם, אצלי, מה אני עושה? לוקח את הבן אדם למקום שהוא טוב בו, מאמץ את שריר הרצון. הבן אדם קוצר הצלחה, בניגוד לכל הניסיונות הקודמים, שכמו שאמרנו, שהפתרון היה מול הבעיה, ונכשלנו כמו הסתיאור שלי עם המורה לאנגלית, זוכרים? לפני כמה דקות, נכון? זה עד היום לא... אוקיי, נמשיך. אבל מה שהוא מציע פה, לך אל המקום שבו אתה, או בנך, או תלמידך, או מי שזה לא יהיה, לך אל המקום שהוא טוב בו. ותגיד לו, זאת אומרת, אתה לא, אני לא אמרתי לו כמובן את כל הפסקה, אמרתי לו, כן, מסיח לפתאומי, בוא תנגן עוד קצת. טוב, באמת הוא עשה מה שאמרתי לו, ואז מה שקרה, יום אחד אמרנו, אנחנו עושים ערב כישרונות צעירים בבית. כל המשפחה התכנסה בסלון, הורדתי לו את המערכת, הוא נתן רסיטל ככה כמו שצריך, טיפופים, כולם, תעניה, שלטים, עניינים, חיזוקים, שיטת האסימונים, הוא קצר הצלחה, הוא חווה חוויה טובה, התחזק לו הביטחון העצמי. ואז, באורח פלא, לאט לאט, שגם נתתי לו איזה כמה ספרים שהוא צריך ללמוד אותם, ואף פעם הם לא היו החברים הכי טובים שלו, פתאום הוא מצליח לקרוא. פתאום הוא מצליח להבין. פתאום דברים שלפני כן היו נראים דרכים חסומות בפניו, כמו שאומר חכם ביני לנדאו, כל הדרכים החסומות נפתחו לפניו. למה? בגלל שהוא קצר הצלחה. בואו נחזור רגע לפסקה שלנו. מה זה אומר? אם עד עכשיו אנחנו היינו עסוקים בבניית כוח הרצון שלנו בצורה כזאת, שאם יש בעיה, מולה נמצא הפתרון, ונכשלנו, אמור מעטה, כיוון שלכל הרצונות יש שורש אחד, אז לא חייב להיות שהפתרון לבעיה שיש לך, או לאתגר שניצב בפניך, הוא דווקא מולו. יכול להיות שהוא נמצא במקום אחר, כי דרך השורש, השורש הזה גם מתפצל למקום אחר. תיגע בשורש, תפתור שם את הבעיה לצורך העניין, או תקצור שם הצלחה, ומעילה בפירות ובמקומות האחרים, הבן אדם באמת הבעיה תיפטר, מכיוון שהוא מגיע לאתגר ממקום אחר, מאמונה אחרת בעצמו, מחוסן אישי. ברור? הייתי ברור? בוא נקרא. כשמרגיש שהאדם שרצונו הוא רפוי, לא היה לי כוח לשום דבר, צריך הוא להתאמץ לחזק בכל מיני אימוץ, אלה המילים המרכזיות, לא רק במה שהורגלת בו. או לחילופין, לפני שני כובעים, הייתי ראש מכינה קדם צבאית. היו חבר'ה שלא בדיוק מדבר אליהם בית המדרש. אבל הרבה פעמים, אחרי שהם היו עושים איזשהו מסע, מסע אלונקות, אני יודע, 2-3 קילומטר, היה לנו איזה בחור שכשהיה אחראי על הכושר הקרבי, הוא היה איש סיירת מטכ"ל. וכל פעם שהיה גשם ובוץ, אמרתי לו, תשמע, עזוב, אילן, לא כדאי, לא, זה בדיוק הזמן, לזה חיכיתי. שיהיה קצת בוץ, שיהיה קצת גשם, שיהיה קצת קשה. ואז הם צולחים איזה כברת דרך שהייתה נראית להם מבחינתם בלתי אפשרית, ואז באופן בלתי מותנה, הם מוצאים את עצמם חוזרים לבית המדרש, מכיוון שהם אנשים שהתרגלו לכבוש יעדים שנראים להם בלתי אפשריים. ברור? נסו את זה בבית, תראו שזה הולך. טוב, ואז הוא אומר, כדי שיוכל להוציא אל הפועל כל דבר טוב שחוק טיבו מתאים לו. יש לי משהו שמתאים לי, משהו שאני טוב בו, משהו שאני אוהב אותו, משהו שהוא קרוב אליי. אני מצליח בו, ממילא גם אני מצליח במקומות אחרים. ואז הוא אומר עוד כמה משפטים מאוד חשובים. טוב יותר לעסוק באימוץ כוח הרצון, כלומר בשורשים, מלעסוק בפרטים של הטבות מוסריות. אם אני רוצה להתעסק בהמון הטבות מוסריות ממחוזות שונים, כמו שאמרתי קודם בפתיחת השיעור, זה מייאש אותי, כי אני רואה מולי הר. כל כך הרבה רצונות, איך אני אגשים את כל הרצונות האלה? איך אני אעמוד בכל החלומות הללו? לפני רבע שעה ניגש אליי בחור, אומר לי, רב, תקשיב, אני רוצה אולי לעבור קבוצה, אני רוצה לבלוע את כל התורה. אמרתי לו, רק שנייה. זה יפה מאוד מה שאתה רוצה. אבל תשים לב שאתה לא מזפזפ. יש לנו נטייה, במיוחד בדור הזה, בדור הצעיר יותר והמתוק, שלפעמים אני עושה משהו ואני ישר מתייאש ממנו. אז אנחנו מציעים פה הצעה אחרת, שבעצם לך אל המקום שאתה טוב בו, ואז תחזור, תגיע ממקום אחר ותראה שהדברים נפטרו. זה סוג של פתרון מחודש, שבעצם הרב קוק מציע לנו. משל, למה הדבר דומה? נגיד שאני עכשיו רוצה להעביר עץ מהגינה שלי בצפון. כשהיינו גרים בצפון, היה לנו בוסתנים, היה מרחבים, עצי לימונים, תאנים, רימונים, בית רימון. ואני עכשיו רוצה להעביר לחצר במכון מאיר עץ. אם אני כל יום יעביר לימון, הסיכוי שהעץ יצמח פה זה לא ילך. אני צריך לקחת אותו יום אחד, כל כך המורל, לקחת אותו מהשורש. לקחת אותו מהשורש, להעביר אותו לפה, ואז בעזרת השם, פה יצמח עץ הלימון. אם אני עכשיו כל הזמן עסוק בהטבות מוסריות, עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, זה עלול לגרום לייאוש ובטח לא לצמיחה. אבל אם אני עסוק בשורשים של הדברים, ואז אני מבין שלהכל יש את אותו שורש, וזה בסך הכל זה סימפטומים של דברים, של שורשים דומים, אני עסוק בהם, ממילא יוכל לצמוח העץ במקום אחר. כמובן, בעת שעוסקים באימוץ הרצון, צריכים גם כן שלא לשכוח מלעסוק בתארתו ועידונו. כן, אם אני גנב קטן, אני לא אומר טוב, אז בוא נהיה גנב גדול, נקצור הצלחות וזה. אנחנו מדברים על דברים מוסריים, טובים, הגונים. נגיד שאתה, יש לך כושר ארגון מיוחד, קשה לך מאוד לשבת ליד ספר. אבל יש לך כושר ארגון, אז לך תעשה מעשה חסד. תארגן, תתכלל אירועים של חסד, תעביר סקנות הכביש, לא יודע, תעשה כל מיני דברים שיעזרו לך לחזק את כוח הרצון, אבל מה שכן, כמו שאמרנו קודם, לא לשכוח, למתוח קצת יותר ממה שהורגלנו. כי אם אני לא מותח, אז אני בעצם לא מתאמץ, ואז אני בעצם הולך למקום המוכר, ואני לא בעצם עשיתי איזושהי פעולה שהיא חידוש ועיצוב של עצמי. הלאה. צריכים גם כן שלא לשכוח מלעסוק בתארתו ועידונו, ובעלת מדרגתו של הרצון אל הקדושה. אבל העסק היסודי אצל הליקויים בחלישות הרצון, צריך להיות העסק בהגברת עצמיותו של הרצון. או במקומות אחרים, הרב קוק קורא לזה, הרצון לרצות. בדרך כלל, הבעיה שלנו, לא שלכם, אתם צדיקים, אבל אולי שמעתם על אנשים כאלה, שפשוט לא רוצים. לא רוצה, לא בא לי, לא בא לי לעשות כלום. טוב, למה לא בא לך לעשות כלום? כי מעולם לא קצרת הצלחה. מעולם לא עמדת בדיבורך. מעולם לא, כן, אני בכוונה אומר את זה, שאף אחד לא ייפגע פה, כן? מעולם לא התמדת במשהו שקבעת לעצמך. בסדר? ואם תעשה את זה בצורה הזאת, אני ממש מאמין בזה, זה בדוק ומנוסה, שתעשה את זה בצורה כזאת, זה פשוט פילי פליים מפוליים. לפסקה הראשונה, אני קורא פסקת האורות. בסדר? זאת אומרת, אני צריך לחזק את הדרייב שלי, את המנוע שבעצם יגרום לי לרצות יותר. באיזה אופן? בזה שאני אלך למקום המוכר לי והטוב שלי, אתאמץ בו, יחזור למקומות היותר קשים, ממקום אחר, ממילא אני אקצור הצלחה, וארצה ללכת ולהשתבח בזה. כל החינוך המודרני, אני מתכוון התורני המודרני, וגם הכללי, כולם יודעים היום שיש לפחות 8 אינטליגנציות או יותר, יכול להיות בן אדם שבתחום מסוים הוא ממש אפס אפסים, הוא לא, אין לו יד ורגל בזה. אבל בתחום אחר, כישרונות מדהימים, כן, איינשטיין אומרים שהוא היה היפראקטיבי, ובכלל, כל האנשים הגדולים, זה אנשים שבקריטריון הבית ספרי, הם בדרך כלל לא עברו את ה-5-6, בסדר? היום יותר ויותר אנשים יודעים שלא כולם, לא כל האצבעות שוות. לא כל האנשים שצריך שהפרמטר שלהם והפקטור להצלחה או אי הצלחה, צריך להיות אותו דבר, נגמר הסיפור הזה. איך זה יכול להיות? בוא ניקח את עצמנו. אני בטוח שיושבים פה חלק מהאנשים, אנשים שבמשך 12 שנה, מה שנקרא, היו רשומים בבית ספר, והמרחק ביניהם לבין דף, עת, לא יודע, לא תמיד, פתאום הם באים לפה, והם פורחים. ורוצים יותר ללמוד. למה? בגלל שבעזרת השם, ככל שאנחנו נהיה פחות שיפוטיים, ונרחיב את המרחב המימוש של הרצון, ככה בן אדם יותר ימצא את עצמו בפנים. מהפכה ידועה שהייתה לפני כ-30 שנה יותר, אפילו אנחנו, כן, אנחנו כמעט 40 שנה. זה מהפכה של המכינות הקדם צבאיות. שאני הייתי בגילכם, בחלקכם, למדתי במדרשייה, במדרשיית נועה בפרדס חנה, היו אנשים המעשיים יותר, של פחות אנשי ספר, הרב היה אומר, טוב, לאיזה ישיבה אתה הולך? לא יודע, הרב, אגיד לך את האמת, אני הולך ישר לצבא. טוב, שם יעזור לך. אז מה היה עושה הבן אדם? ככה היה, ככה אהבה. לוקחים את הכיפה, תולים אותה ללוח מודעות. אומרים, גמרנו, נגמר הסיפור ביני לבין הקדוש ברוך הוא. הרי ממילא, אני לא שייך לעולם התורה. הנה, בבקשה, אתה אמרת. באו המכינות הקדם צבאיות, שבאמת עשו הרב אלי סדן, אני זקף לזכותו, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. הוא והרב יגאל לוינשטיין הקימו את המכינות, ובעצם מה הייתה האמירה? שבן אדם שהוא יותר מעשי, בוודאי שייך גם לעולם התורה. ואז אנשים שהיו בהם צדדים יותר מעשיים, קצרו הצלחות במקומות שהם הצליחו, אחרי זה גם מבחינה תורנית, בתי המדרש של אלי ובנותיה, ובכלל התחזקו, כי הגיעו לתוכם אנשים עם המון כוחות. רק הם לא האמינו בעצמם, כי מבחינתם, בדור שעבר, הם היו אקסמנים, הם לא בעניינים, הם לא הציקו שלמדו תורה. בסדר? טוב, אז זו הייתה הפסקה הראשונה. אבל מה הבעיה בחיים? שלכל אורות צריך כלים. אופה. גם אם יהיה לי את האורות הכי גדולים בעולם, אם הכלי שלי סדוק, אז הכל זולג, הכל נוזל החוצה. כלים אלו המידות. והכלי הכי מרכזי זו הגבורה, היכולת להתגבר. כן, גבר זה גם ראשי תיבות של גומלי חסדים, בישנים ורחמנים, שזה הקריטריון למי הוא יהודי. על פי הרמב״ם, בסדר? אבל הכלי המרכזי זה היכולת להתמיד. אולי הקושי הכי גדול והבלגן הכי גדול שקיים בדור שלנו, זה הלקות והקושי הזה של בן אדם להתמיד. זה קשור למה שדיברנו גם מקודם כמובן, כי אולי לא הייתה הצלחה, או לא היה פרגון, או מדדו אותי בפקטורים מאוד מאוד מסוימים, אולי אם יהיה מנעד יותר גדול של קריטריונים להצלחה, אז במילה יותר אנשים יוכלו להתגבר, כי אף פעם לא ראו הצלחה. אבל בוודאי בן אדם צריך לדעת להתגבר. אחת הברכות שאנחנו מברכים בבוקר בברכות השחר, הנותן לשכבי בינה להבין בין יום ובין לילה, נכון? איך? יש לכם אולי מילה אחרת לשכבי? עוד מילה? עוד? איך? לב, עוד מילה? גבר, יפה מאוד. לשם, כן. קוראים לתרנגול גבר. אחלה גבר. אני חייתי במקום חקלאי בצפון וזה, רוב התרנגולים, מספר לכם, בטח יש פה חקלאים, רוב התרנגולים הלכו אחרי הנוער. אם הנוער הפך את השינה מתחביב למקצוע, גם התרנגולים. רוב התרנגולים לא מקרקרים בבוקר. מקרקרים אחרי צהריים, שעות הערב, אבל לא, רוב, אני לא מדבר על התרנגולים האסלים, נקרא התרנגול הערבי, אבל הבלדי, הבלדי, או, הבלדים, אבל אלה לא בלדים, הלית, המזרוחניקים, הם לא מקרקרים בזמן, כי הלך הזרזיר אצל העורב, הלך התרנגול אחר הנער. אז מה זה הגבר הזה? מסבירים, שהגבר זה כל אחד מאיתנו. אופה. מה זאת אומרת? גבר זה אדם שיודע להתגבר, שיש לו גבורה, שיודע להבחין בין יום ובין לילה, בין התכונות החיוביות שיש בו, לבין התכונות השליליות שיש בו. ממילא, הוא יכול להתגבר. אנחנו עוד נראה את זה בצורה יותר מפורטת בפסקאות הבאות. אבל לצורך העניין, לגבינו, התגברות, יכולת להתגבר. לא כל דבר בא לי רק מתי שמתחשק לי. בדיוק פרשת השבוע. כי תצא למלחמה. נכון? יש שם שני ביטויים וראית אישה יפתוה וחשקת בה. חשק לא מגיע מכאן. חשק מגיע ממקום תחתון. אומרת התורה, כן, אומר רשי, דיברה תורה לקישון בני אדם, לא חס וחלילה הפקרות, אומרת לך, אתה יודע מה, מתחשק לך, בוא נעשה מבחן. קח אותה ולקחתה אל ביתה, ועשתה את ציפורניה, וגילחה את ראשה, ובכתה ירח ימים, שני שטרונגלים, בלי שערות, ציפורניים, כל הצד החיצוני נעלם. ואז התורה אומרת, והיה אם לא, חפצת בה. חשק וחפץ זה שני הפכים. חשק זה ממקום תחתון, שזה אותה זה נשאיר את זה לאומות העולם. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בסדר, יצאת למלחמה, בסדר גמור. אבל אנחנו לא בהמות. אנחנו צריכים להיות אנשים עם מודעות, אנשים עם תודעה, אנשים שבונים את עצמם. אנחנו לא פועלים לפי חשקים. ואז ברגע שאתה תסיר את כל הצדדים החיצוניים, בוא נראה אם אתה חפץ בה. חפץ באישה הזאת, או חס וחלילה, תאוות בשרים היא זו שמנהלת אותך, ומה שמנהל אותך זה החשקים שלך. ועל זה הרב קוק כותב, עצמות החפץ של היות טוב לכל, זה לעשות טוב. בסדר? של כנסת ישראל. אצלנו הרצון שלנו לעשות טוב הוא לא איזה גחמה חד פעמית, איזה משהו רנדומלי כזה, עברירי שקורה או לא קורה. אנחנו חפצים לעשות טוב בעולם. אנחנו רוצים לתקן עולם מאוחד שדי, כי זה בא לנו מכאן. כמובן גם מכאן. אבל כדי שזה יתמיד, זה חייב גם לעבור מהשכל. בסדר? החשק והחפץ בפרשות השבוע. בוא נקרא את הפסקה. באותה שעה שתתיישב הנפש מהירת השם, בן אדם, אופה, אין בעיה, אני רוצה להיות צדיק יסוד עולם. אני רוצה ללמוד כמו שצריך, למלא את כל יומי, אני רוצה לתקן את המידות שלי. קיבלתי על עצמי לעשות ככה וככה. מה קורה? באותה שעה שתתיישב הנפש, מהירת השם, כן, כאן הוא מדבר על זה, אבל תקחו את זה לכל תחום בחיים. תיקון מידות, לימוד תורה, זוגיות. באותה שעה שתתיישב הנפש מהירת השם וחיוב זהירות המצוות, תתלהב רוחו לשקוד בתורה לדעת כבוד יוצרו ואופן עשיית הטוב בינם. הוא ממש באורות אדירים, אורות גבוהים. אבל כאשר יימשך בעומק הפלפולים, וואו, 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 איזה עבודה קשה. לא ידעתי כדי שננצל מהכעס, צריך לעשות כל כך הרבה תרגולים, וכל כך הרבה ניסיונות, וכל כך הרבה איפוק אמיתי, וכל כך הרבה תיקון. זה כבר לא מתאים לי. אבל כאשר יימשך בעומק הפלפולים ומרחבי הקודש של ההתפשטות וההסתעפות, כבר אזלה הלכה לאותה התלהבות, נגמרה ההתלהבות. כולנו מכירים את זה, שוב פעם לא מעצמנו, אולי מחברים. בן אדם קיבל החלטה, הרב, תשמע, אני אגיד לך את האמת, מחר אני קם בחמש, תובל שי תבילות, אחרי זה רץ, מפלל ותיקין, אחרי שעשיתי סליחות בלילה, באחת בלילה, אחרי זה סדר בוקר, לא הולך לישון, ישן שיטי נשמין, פחות מחצי שעה, שנת סוס, עם עיניים פתוחות, הכל, עושה את... קיצור, אותו בן אדם שדיבר כבר כבר, למחרת אמרו, מושה, מה העניינים? אתה יודע, שעה אחת בצהריים, שלא תפסיד את הארוחת צהריים. אויש! כבר אזלה הלכה לאותה התלהבות שבאה ממקור הציור הראשון. אופה, מה צריך לעשות? צריך שמידת הגבורה תשלוט בנפש, שכל מה שהחליטה להתעסק בו בטוב לה, תוחז בו ולא תרפאו. אני צריך לאחוז בדברים שאני קובע לעצמי, לא רק שזה נחמד לי וקל לי, לא רק שאני רואה את התוצאות, לא רק שאני, יש לי רנסנס, אני פורח ולומד והכל הולך לי כמו שצריך. גם ברגעים שזה לא הולך, גם ברגעים שזה קשה, אתה צריך לאחוז באותן קבלות טובות שקיבלת על עצמך. ויש פה עכשיו משפט שרק הרב קוק יכול להגיד אותו. ותגדל בה השמחה התמידית, המלאה מנוחה של קביעות בעוז ועלייה. ואינה משתנית בכל עמקי מצלותיו ונרחס רמה. זאת אומרת, אני אומר לעצמי, זה לא קל, זה לא קל, זה לא... אבל אני יודע שאני בעלייה, אני עובד על עצמי. בעזרת השם, הדברים יתממשו, אני אקצור את ההצלחות, אבל אני מבין שאני כל הזמן במסלול הנכון. גם אם אני לא מקבל פידבקים מיידיים. גם אם אלי אור חוזר, שבאמת יש לי תחושה שאני צדיק יסוד עולם. בסדר? זו הפסקה השנייה. היא מאוד 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 חשובה. אם בן אדם רוצה לבנות את עצמו, אני מציע, בעזרת השם שגם אני אזכר, אני מציע לקחת התגברויות קטנות יחסית. לא התגברויות גדולות. כי לקבל התגברויות גדולות, או לקבל על עצמי התגברויות גדולות, זה עצת היצר. כי אז בן אדם אומר, טוב, אני לא משנה מה שלא יהיה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. בסדר? תיזהר, כי אם אתה לוקח משהו יותר מדי גרנדיוזי, הסיכוי שזה לא תצליח לעמוד בזה הוא גדול. ממילא, יש לך אורות גבוהים, ועכשיו אתה אומר, אין לי לא אורות גבוהים, כי הכל זלג לי, וגם אני בן אדם שלא יודע להתגבר על שום דבר. אז מה יהיה איתי? קח משהו יחסית קטן, בסדר? יהיה לך כלים בהתחלה כמו צפחת השמן, בסדר? יהיה לך כלים קטנים, לאט לאט תרחיב את הכלים, תרחיב את המידות, תרחיב את האתגרים, תרחיב את ההתמדה, תרחיב את ההתגברות, אבל תעשה איזה צעד צעד ולא לעשות דברים מפוצצים, כי אחריתן של דברים מפוצצים שהם באמת מתפוצצים. טוב. או, רבי נחמן. בא בן אדם, אומר בסדר, אני, יש לי אורות גדולים, ברוך השם, בניתי כלים, אבל תשמע, אני ניסיתי כל כך הרבה פעמים בחיים שלי, וזה פשוט לא הלך. מה הסיבה שהיום זה ילך? מה הסיבה שאני קמתי מהשיעור עכשיו, שמענו, דיברנו ביחד, למדנו פה פסקאות מחכימות, וקיבלנו על עצמנו באמת להשתנות. אבל אתה יודע, שמעתי כל כך הרבה שיעורים, התנסיתי כל כך הרבה ניסיונות, ניסיתי כל כך הרבה דברים, בניתי את האורות שלי, בניתי את הכלים, קצרתי הצלחות, חיזקתי את השריר הרצון, הייתי עסוק ברצון לרצות, התגברתי, אבל כל כך הרבה פעמים ניסיתי ונכשלתי. אז יש פה פסקה שהיא מאוד מאוד מפורסמת, אבל אולי פעם אחת כדאי לראות אותה בפנים. מה בדיוק רבי נחמן במשיבת נפש אומר? סיפור. לפני כן. לפני כמה שנים, איזה קרוב משפחה שלי סבל מחרדות. בקיצור, אז ביקשו ממני שאני אלך איתו וזה, לאיזה פסיכולוג שמומחה לחרדות, משהו טורבו. בקיצור, שאלתי את הפסיכולוג, תגיד לי, כמה עולה שעה אצלך? הוא אמר לי, עשה לך מחיר. 700, 800 שקל. חזק וברוך, אולי נהיה פסיכולוגים פעם. בקיצור, אמרתי לו, זה בסדר אם אני אכתוב מה שאתה אומר, ואני אקליט וזה, שאם אתה יודע, אם יהיה לי עוד אירוע כזה, אז אני אוכל לשמוע את הכלים שאתה משתמש בהם. זה בסדר, יאמר לי שבחו, אמר לי, אין בעיה, תקליט אותי, תסכם אותי, תעשה מה שאתה רוצה. טוב, ישבתי, באמת אדם מלומד, וכתבתי את הכל, והקלטתי את הכל, וסיכמתי את זה בסגנוני, וחיברתי את זה לעוד דברים אחרים. אמרתי, וואלה, 700 שקל, אוכל לעשות מזה 7,000. רגע לפני שאני יוצא מהמקום שלו, הוא אומר לי, תגיד, מה אתה עושה בחיים שלך? אמרתי לו, אני איש חינוך, אני מתעסק בחינוך וזה. הוא אומר, אני חייב להראות לך משהו. פותח את המחשב, ככה ב... איך נקרא לזה? בכבוד רב, כאילו. הוא אומר, הוא כאילו, הוא הולך להראות לי משהו שלא נצפה ולא נראה לעולם. ואז אני רואה שעל המחשב כתובים משפטים שאנחנו אומרים בערך 5 פעמים ביום. כן, כל מה שעושה השם הכל לטובה, כל דאביד רחמנה לטב אביד, וכל מאורעותיו של אדם אינם ללילה לטובתו, ומי שרואה את זה הוא בחינת עולם הבא, כל מיני דיבורים כאלה שאנחנו משתמשים בהם בכל שיחה אישית או שיחה כללית. אומר, תשמע, רוצה להגיד לך, המשפטים האלה נותנים לי כוח. זה משהו לא יאומן, איזה עומק יש פה לה, זה הרב קוק, וזה, זה משהו לא יאומן. אז בכל זאת פסיכולוג וזה, יש לו תואר שני, הוא בן אדם רציני, מה אני אגיד לו, שמע אחי, כל בן אדם שני אצלנו מדבר ככה, זה לא, אנחנו מדברים על זה כל היום. אבל הבנתי דבר, אמרתי לו, באמת יפה מאוד, יפה מאוד, ראיתי חלק מהמשפטים איזה פעם או פעמיים, אבל זה באמת דברים מדהימים. אבל מה לקחתי? ש כמו ברפואה, היום כולם יודעים שהרפואה ההוליסטית, הרפואה הכללית ולא רפואה ספציפית, בה תמון הכל. כלומר, לראות את כלל האדם, הווה דן את כל האדם לקו זכות. היום אנשים נעשו יותר ספציאליסטים, נכון? אתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, תשמע, כואב לי הבוין הימנית ברגל השמאלית, אומר, לא, 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 זה ממול. הוא מטפל בזה. הוא אחראי על הנושא הזה, אני אחראי על הבוין השמאלית ברגל הימנית. שם זה, אתה צריך ללכת, קיצור. צריך ללכת לגישה יותר הוליסטית, כמו הגישה של הרב קוק. גישה לכלל האדם, או לכלל האומה, או לכלל העולם. בסדר? איך מגיעים לשם זה בדרכים שונות, אבל בוודאי להסתכל על כוליות האדם. טוב, בוא ניגש. כל ההתרחקות של רוב העולם מהשם יתברך הוא רק מחמת נפילות וחלישות הדעת. כי רובם התנסו כמה פעמים והתחילו בעבודת השם, ואחר כך נפלו למה שנפלו, כל אחד כפי נפילתו, רחמנא ליצלן, ניסה ולא הצליח. וקצתם התעוררו להתחיל עוד הפעם, או כמה פעמים, אבל אחר כך כשראו שאף על פי כן נפלו אחר כך, על כן התייאשו בעצמם. זה נכון, למדתי שתי הפסקאות הראשונות, אבל עובדה שזה לא הלך. מה הסיבה שזה ילך עכשיו? מה קרה עכשיו שלא קרה לפני כן? שימו לב. אבל באמת, כל זה מעשה בעל דבר בעצמו. מי זה בעל דבר? יצר. שהוא זקן דסיטרא אחרא. חכם יהושע, לפי דעתי אתה האדם הכי מבוגר פה בבית המדרש. נכון לרגע זה. בכמה כבודו? שמרו במערכת? עין חט. 78. ברוך השם, כה יתן לך השם וכה יוסיף. תגידו אמן. בא יצר אומר, יהושע. אתה בן 78. אתה יודע בן כמה אני? 5,785 שנים. מה שלא עשית, כבר ראיתי. כל התחבולות שאמרת, כבר ניסיתי. אתה, אני יודע הכל, אני מאז בריאת העולם אני נמצא פה. ואתה נולדת לפני 78 שנים, כל הכבוד. טוב, אז מה עושים? זה, לא, אין פה פייט בכלל. אפשר מול יצר הרע, יש לו ניסיון. שימו לב. והוא רוצה להפיל את האדם לידי זקנה ותשוט כוח חס וחלילה. כאילו כבר נזקן בחטאיו ובמעשיו, עד שאי אפשר להשתנות עוד. מה מציע? ובאמת לא כן הוא. כי בכל יום האדם הוא בריאה חדשה. ממש. כמו שמברכים על זה כמה ברכות ברכות השחר. כל ברכות השחר, עניינם להחזיר את האמון לבן האדם. הנותן לסכבי בינה להבחין בין יום ולילה. כמו שאמרנו קודם. היכולת שלי להבחין בין הנקודות החיוביות לשליליות. מלביש אורים, זוקף כפופים, מתיר אסורים, של נעליך מעל רגליך, של נעליך מעל הרגליך. המסע הזה של ברכות השחר, זה בדיוק העניין שלו. מודה אני לפניך. כן? על מה אני מודה? שנתת בי, כן, מודה אני לפניך מלך חיים קיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, פסיק, רבה אמונתך במי? אתה מאמין בי. הנה עובדה שנתת לי את הנשמה בחזרה. אם אתה מאמין בי, גם אני מאמין בעצמי. אז זה דברים ידועים, אבל צריך להפנים אותם. אני לא מסתכל על העבר, שאנחנו בתפילות הימים הנוראים אומרים אחד לשני, הרינו מתירים להתפלל עם העבריינים. מי זה העבריינים? חבר'ה עם אזיקים? עבריינים זה כל אחד מאיתנו שכל היום מסתכל על העבר שלו. אני יכול להסתכל על העבר בחיים, אני יכול להפיק לקחים מהעבר, אבל אסור לי להשתבלל בעבר. אם אני אומר, עד עכשיו לא הצלחתי, בוודאי אני לא אצליח, אני בעצם עבריין. אנחנו בימים הנוראים, לפני פתיחת התפילה, בעצם אומרים, הרינו מתירים לפעמים העבריינים, אני מקבל על עצמי, אומר, הקדוש, אומר האדם לפני הקדוש ברוך הוא, אני יותר לא מתעסק בעבר. אני מתעסק בהווה ובעתיד. מפיק את לקחי העבר, אבל בעיקר, עיניי נשואות הלאה, לעתיד. בסדר? אני קורא עוד פעם את השלוש האחרונות בפסקה מספר 3. ובאמת לא כן הוא, שומע בניה, קח לך דף. ובאמת לא כן הוא, כי בכל יום האדם הוא בריאה חדשה. ממש, כמו שמברכים על זה כמה ברכות השחר, כמו שהסברנו. ועל כן צריך להתחזק בכל עת, ויהיה דומה בעיניו, כאילו היום נולד, וכאילו היום מקבל התורה מחדש. צריך באמת להאמין בזה. צריך באמת להפנים את זה. אם בן אדם יעשה את שתי הפסקאות הקודמות, ויצרף אליהם את הפסקה הזאת שאומר, בסדר גמור, אבל אני בן אדם אחר. דרך אגב, הרמב״ם אומר את זה בווריאציה אחרת, שהוא אומר, כן, שאני איש אחר. אתה כבר לא יכול לייחס, כן, תסתכלו ברמב״ם, נכון? הוא אומר, הרי אני איש אחר. הוא עשה וידוי, נגמר הסיפור, רן בן משה של לפני כמה דקות זה רן בן משה אחר, אתה לא יכול לייחס אליי את העבירות. אני בן אדם חדש, אני בריאה חדשה, התחלתי הרגע. היום בבוקר הקדוש ברוך הוא נתן לי עוד קרדיט ועוד אמון שאני יכול עכשיו באמת להתחיל מחדש. אז אם בן אדם מסתכל בצורה כזאת, אשרה ואשרה חלקו. בדקות שנותרו, ננסה, אלא אם כן יש שאלות. בסדר חברים? איך? הרינו מתירים להתפלל עם העבריינים. כלומר, בא החזן ואומר, אנחנו עכשיו מתירים להתפלל לכל אלה שעד עכשיו התעסקו בעבר. מעכשיו בעזרת השם אנחנו מקבלים על עצמנו, בעזרת השם נתעסק בהווה ובעתיד. כן? איתם, איתנו, עם עצמי. כן? בהתחלה בסידורי הספרדים. לא יודע, גם אשכנזים אומרים את זה, לא? בכל נדרי. נכון. מה זה כל נדרי? דיברנו על זה לפני, בשנה שעברה. שבעצם הנדרים הם בעצם שלשלאות, אתם זוכרים, כתוב שמי שלא, מי שלא עומד בנדריו, קוראים לו השם, השם ישמור, שני דברים, מתה אשתו, חס וחלילה, חס וחלילה, ומתים ילדיו הקטנים. למה? ראינו בשם הרב קוק שהסביר בעין היה, שבעצם לכל הצד הרגשי והנשי, הוא לא מתייחס ברצינות. הרי נדר, מאיפה הוא נובע? מאיזו התפרצות רגשית שבן אדם אומר, אני כל כך רוצה יותר, אני רוצה לקיים יותר מצוות, אני אקבל עצמיות קבלות. לא התייחס לצד הרגשי בעבודת השם, לא התייחס לצד הנשי בעבודת השם, אז העונש יהיה חס ושלום האישה, או ילדים קטנים שאצליהם בוודאי הצד הרגשי צריך להיות כל כך כל כך דומיננטי, ואני אגלה לכם סוד, גם אנשים מבוגרים צריכים שהצד הרגשי יהיה קצת דומיננטי, שיהיה שם לחלוחית. טוב, נעבור לפסקה מספר 4. מי היה פה פעם במדבר יהודה? טייל. בוא ניקח את יניר, נכון? טוב. נגיד שאני אומר לך, חכם יניר, תקשיב. אתה רואה שם את הפסגה, על הפסגה מחכה לך, מה אתה הכי אוהב? תורה בטח, נכון? על הפסגה מחכה לך שיעור עם הרב ערן ישוע, שאתה כל כך אוהב, או מי שזה לא יהיה. נכון, אתה בקבוצה של הרב ערן. יפה. בקיצור, אני אומר לך, תשמע, שמה יש שיעור עם אנשים שאתה אוהב, יש שם אוכל שאתה אוהב, כל הדברים שאתה אוהב. בשביל אתה תופס את עצמו. רץ, רואה את הפסגה. מגיע לפסגה הזאת, היא אומר, איפה כולם? איפה מה שהבטיחו לי? מה נהיה פה? מסתכל למעלה, מגלה ש... יש עוד פסגה. והבן אדם שהכווין אותו מקודם, בעצם דיבר על הפסגה זו, ולא זו שהוא ראה קודם לכם, בסדר? תופס את עצמו. רץ, או, איפה כולם? פתאום הוא מגלה שיש פסגה נוספת. כך החיים בנויים. אדם מתקדם מחיל אל חיל. אם אני חושב שהפסגה בחיים היא זו שאני רואה, ורק בה קצורה ההצלחה, או הפידבק האלוקי, או מה שנקרא גזירת הסרט, אז זה טעות. כי האדם מתקדם, ושכרנו, או התנובה שלנו, או ההתקדמות שלנו, היא על עצם ההתקדמות. כל צעד שאני עושה ברוחניות, הוא כבר בעצמו ההצלחה. להבדיל מכל דבר אחר. אם אני עכשיו לומד הנדסת חשמל, ולא גמרתי את כל הלימוד, אז בסופו של דבר אני עלול, לא יודע, לחבר שני מינוסים ולפוצץ את הבניין. אני צריך ללמוד את הדברים עד הסוף. כלומר, משך הדרך הוא לא כל כך עקרוני. אם אני מאוד מוכשר, ואני יכול בשנה, או אתה, או מי שזה לא יהיה, בשנה לגמור מה שבן אדם אחר לומד בארבע שנים, תעשה את זה בשנה, חבוד. אבל ברוחניות זה לא כך. כל קיצור דרך זה דרך קצרה שהיא ארוכה. ואנחנו מאמינים בדרך ארוכה שהיא קצרה. זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים שתהיה דרך ארוכה. אבל אם אני עובר איזשהו מסלול מסוים ואני כובש אותו, ואני עדיין לא הגעתי לחלום הזה, לפסגה הזאת שראיתי מאותו מקום נמוך שבו הייתי. כן, אני מבקעת ים המלח מתבונן ורואה את, אני יודע מה, את מעלה צאלים או נחל דרגות. כל הזמן יש עוד הר ועוד הר ועוד הר. תדע לך, האדם, יש לך אורות, יש לך כלים. אתה גם מאמין ביכולת שלך להתחדש ובאמון שהקדוש ברוך הוא נתן לך כל פעם מחדש. דבר נוסף שמאוד מאוד חשוב שיהיה לך כדי לבנות את כוח הרצון, להאמין שכל התקדמות היא דבר נפלא. גם אם לא הגעתי ל-100% שאני דמיינתי בעצמי, עשיתי 10%, זה דבר נפלא. כי הם עצמם כבר השכר. כי לעולם לא נהיה שלמים. שלמות יש רק בבורא יתברך. מה אנחנו יכולים? להשתלם, להתקדם, לנוע. האדם הוא דרגת מהלך. בוא נקרא, כי באמת זמננו קצר. הדעת הברורה שהשגת אמיתת התכלית מנועה מחוק האדם וציורו, אנחנו לעולם לא נהיה מושלמים, על כן זאת שלמותו. מה השלמות שלי? חיבת הקודש של העבודה מביאתו להשתלם יותר. אופה, אני רוצה להתקדם עוד. ועוד משהו, ועוד משהו. אמנם הסובר, כי רק לתכלית המשוער לו בפועו ישיג מנוחתו, אני רואה את הפסגה ונגמר הסיפור, הוא טועה במהות התכלית, שהוא חושב שהוא הדבר שמצייר בדמיונו מצד היותו רחוק ממנו. אני בסך הכל רחוק, ואני לא יודע שיש פה עוד פסגות אחר כך. ולא יבין שבבוא אחיו יושקף לו עוד חוק של תכלית יותר נשגבה. אדוני, המלאכה לא נגמרת. לא עליך המלאכה לגמור, ואי אתה בן חורין להיבטל ממנה. עד שיחכם להשכיל, עד שבאמת אנחנו נפנים, כי אמיתת התכלית הראויה שימצא מנוחה, עונג ומנוחה, הוא העבודה וההשתלמות. אם אני פועל בצורה כזאת ואומר, וואו, עשיתי משהו, מורי ורבי, הרב בלייכר, שהקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה, תמיד היה אומר לנו, הווה קובץ יד על יד. כלומר, בן אדם בא, מגיע לבית מדרש, למד כמה שורות בגמרא, אשרה ואשרה חלקו, מחר הוא יעשה עוד. כמו חיטים, יש לי אסם גדול, אני לוקח חיטה אחת, מעביר אותה. כמו על הנמלה, לך אל הנמלה הצל, ראה דרכיה וחכם. כל יום, לא לזלזל בזה. לא לזלזל בהתקדמות האיטית, גם אם היא סיזיפית. האויב הכי גדול והכלי נשק הכי חזק של יצר הרע, זה הפרפקציוניזם. או הכל או כלום. אם לא היית 100%, אז גם 99% לא שווים. אז אומרים לו, לא, אז תלק מכאן. אנחנו מחזיקים מזה שכל התקדמות של בן אדם, כל השתלמות של בן אדם, היא הדבר בפני עצמו. זה עניינו של האדם. האדם הוא דרגת מהלך. ונתתי לך מהלכים בין העומדים. לפום צערה, אגרה. לפי הצער, לפי העמל, לפי ההשתלמות. וממילא, גם אין מקום להשוואתיות. יבוא אחד, לא הבנתי, בואו נה, תראה, הוא כבר יודע את כל השס, הוא כבר מדקלם את זה הפוך, הוא כבר... מה הסיפור? מה זה קשור אליו? כל אחד מאיתנו יש לו את המסלול שלו ואת העניין שלו, ובמסלול הזה אתה מתקדם בקצב שלך, כמובן משתדל, כמו שראינו בפסקאות הקודמות, עושה את הכל על מנת לממש את הרצונות שלי, את הרצונות האלוקיים בעזרת השם, את הרצונות האידיאליים, את הרצונות החשובים, אבל המבחן שלי הוא לא ביחס למישהו אחר, וגם לא ביחס לגזירת הסרט. אני אגלה לכם עוד סוד. אתם יודעים, אבל רק בינינו, שיכול להיות חס וחלילה שהמשיח לא יבוא בימינו. בעזרת השם זה לא יקרה, אבל יכול להיות שהמשיח לא יבנה בימינו. וגם בית המקדש, חס וחלילה, חס וחלילה, לא ייבנה בימינו. אבל בגלל זה אנחנו לא נעשה את המעשים הטובים? כמו נטיעת עץ החרוב, כמו שאבות אבותיו של רבן גמליאל נטו עץ חרוב, והוא נותן פירות אחרי 70 שנה, אבל אומר, כמו שאבות אבותיי נטו, ואני נהנה מהחרוב הזה, כך אני נוטע חרוב, ובניי או נכדיי, בעזרת השם יאכלו מהחרוב. אז אני מאחל לכולנו שבעזרת השם, חזרה קצרה, לבנות את האורות, לקצור את ההצלחות, ללכת למקומות שאנחנו יותר טובים בהם, ובעזרת השם לחזור למקומות היותר קשים. הפסקה השנייה, לדעת להתגבר ולהתמיד. הפסקה השלישית, היכולת של לתת אמון, כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן בי את האמון הזה. הפסקה הרביעית, לדעת שברוך השם על כל השתלמות, וכל צעד שאני עושה קדימה, שכרי הרבה מאוד. יהיה רצון שבעזרת השם נזכה ונחיה ונראה, והמשיח יבוא בימינו, תגידו אמן, ונזכה לביאת הגואל ומיין אריאל במהרה בימינו, אמן.